בצל מלחמת האזרחים. נולדתי על גבול 200 שנים, בשלהי 1899, בעיר קובנה של ליטא, שהייתה אז בתחומה של האימפריה הרוסית. עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, למדתי בגימנסיה רוסית בעיר הולדתי, ואת לימודיי התיכוניים גמרתי ביקטרינוסלב, כיום דניפו פטרובסק, אשר באוקראינה. בני משפחתנו נקלעו לשם בשנות המלחמה כפליטים. כידוע, ניסו השלטונות הצבאיים של הצאר לגולל את אשמת תבוסתם בחזית על האוכלוסייה היהודית, והעלילו על יהודי המחוזות שגבלו עם גרמניה אשמת שווא של ריגול לטובת האויב. יהודים רבים חפים מפשע הועלו לגרדום ללא משפט. האוכלוסייה היהודית כולה הוגלתה ממחוזות אלה במשך שעות ספורות למקומות מרוחקים באימפריה הרוסית. שם, שרועים היו בעוני ובחוסר כל. המגורשים הספיקו לקחת איתם רק משהו מלבושם ומלבניהם. משפחתנו לא ידעה לאן לשים פעמיה. שהיינו זמנית בערים אחדות, שבהן היו לנו קרובי משפחה. התגוררנו בבתיהם, אבל משפחתנו הייתה בת 6 נפשות, ההורים וארבעת הילדים. וקרובינו, שהיו אנשים חביבים, רצו לעזור לנו בכל שיכלו. אולם ידענו שנוכחותנו מכבידה עליהם, ותמיד התרוצצנו בחיפושי קורת גג. לראשונה בחיי למדתי מה מר גורלו של בן אדם שאין לו פינה לעצמו. מסקנתי הייתה אז שלא רק אנשים יחידים, אלא גם כל עם ואומה חייבים לשאוף לבית משלהם. הייתי אז בת 15. בהמשך חיי הייתי לא פעם מוכנה להגשים את שאיפתי ולעלות לארץ ישראל. אבל תנאי חיינו אילצו אותנו לא פעם לדחות, בעתיין של סיבות שונות, את הצעד הזה לזמן יותר מתאים. עד שתקפה אותנו השואה. בסופם של נדודנו החליטה המשפחה להתיישב בעיר יקטרינוסלב. התחלנו להסתדר איכשהו. עם בואנו ליקטרינוסלב, רשמו אותי הוריי לגימנסיה היהודית, שהייתה קיימת בעיר גדולה זו. זה היה עדיין במשטר הצארי. שפת ההוראה בגימנסיה זו הייתה הרוסית, אבל כל התלמידים היו יהודים. בקובנה לא הייתה עדיין גימנסיה כזאת באותן שנים. הרגשתי בקרב התלמידים היהודים כבתוך שלי, כדג במים. הייתי מאושרת לילה ולילה, ונשבעתי אז בליבי שאת ילדיי אשלח ויהי מה ללמוד בבית ספר יהודי. עלה אמנם בידיי להגשים זאת, אבל לא עד גמר לימודיהם. עם בוא המשטר הסובייטי לליטא, נסגרו כל בתי הספר היהודיים. את הגימנסיה ביקטרינוסלב גמרתי בשנת 1918. היה זה זמן קצר לאחר פרוץ המהפכה. המדינה כולה הייתה הרוסה. לא יכולתי לקבוע לעצמי בדיוק את נטייתי בבחירת מקצועי לעתיד. יש עניין רב בכל מדע ומדע. לא תחבוק את שאינו ניתן ללפיתה, אומר הפתגם הרוסי, וקשה היה לי להחליט מה הייתה מסעת נפשי. כיוון שבבית הספר אהבתי יותר מכל מתמטיקה ופיזיקה, יעצו לי מוריי לנסות להתקבל למכון היהודי הפוליטכני, שהיה אז ביקטרינוסלב, היחידי במקצועותיו בכל ארץ רוסיה. הלימודים בו התנהלו בשפה הרוסית. למכון זה נמשך אז הנוער היהודי מכל קצווי רוסיה, ובחינות הכניסה אליו היו קשות במיוחד. קלושה הייתה התקווה להתקבל. אולם עמדתי במבחן, נתקבלתי, וכל מכריי בירכוני להצלחתי. בכל זאת, נמלכתי בדעתי, ובעצם היום האחרון לקבלת התעודות במכון לרפואה נוכחתי שבתוך תוכי אני נמשכת למקצוע הומני יותר, המאפשר לעזור לבני אדם, להקל על סבלותיהם, ואולי אף להציל את חייהם. ונרשמתי למכון היקטרינוסלבי לרפואה, למגינת ליבו של מורי למתמטיקה. מחובתי להדגיש שאף פעם לא הצטערתי על צעדי זה. עבודה זו העניקה לי סיפוק מוסרי גדול. הייתי במגע עם בני אדם שנזדקקו לעצתי ולעזרתי, ואני, במידת יכולתי, שקדתי על הקלת מכאוביהם. כל חיי עמדה נגד עיניי אחריות הייעוד שלי, ותמיד התאמצתי למצוא תשובה לבעיות, שלא היו לי נהירות די צורכי, בספרות המדיצינית. במשך כל שנות חיי התמדתי בהעשרת ידיעותיי, וזה הקנה לי סיפוק גדול ועניין רב. אמנם זה ניתן לאמר על כל מקצוע שהוא. בטיפולי בחולים, נדמה היה לפעמים שעליי כאילו לפתור בעיה או משוואה עם נעלמים רבים, או לפתור חידה. כיצד לקבוע דיאגנוזה נכונה וריפוי יעיל, ואיך לרכוש את אמונו של החולה. כל זה נפתר לעתים קרובות ממבט ראשון, בהרף עין, במיוחד לאחר רכישת ניסיון. אלא שלא תמיד זה פשוט כל כך, בעיקר אם מתייחסים ברצינות לקובלנותיו של החולה. אם כי בחירתי בפקולטה לרפואה הייתה לכאורה פתאומית, ללא משיכה מיוחדת למדיצינה, נצמדתי במרוצת הזמן אל מקצועי במידה כזאת, שלעיתים נדמה היה כאילו נולדתי רופאה. תחילה קיוויתי שאת הזמן הפנוי מהעבודה אוכל להקדיש לציור, אבל הייתה זאת תקוות שווא, נוכח העובדה שכמעט כל ימי חיי לא היה לי זמן פנוי. בהיותי עוד תלמידת הגימנסיה בעיר יקטרינוסלב, נזדמן לי לא פעם, בו זמנית עם לימודיי, גם לעזור למשפחתנו, שמצבה החומרי הורע באותה תקופת חיינו כפליטים. עד פרוץ המלחמה חייתה משפחתנו בקובנה חיי רווחה, אך עם תחילתן של פעולות האיבה התרוששה כליל. רק לעתים רחוקות יכולה הייתי להצטרף אל חברותיי לספסל הלימודים ולצאת איתן לטיול, לריקודים או להצגת תיאטרון. בדרך כלל עבדתי מדי יום ביומו לאחר בית הספר ועד שעה מאוחרת בערב בתעשיות בית שונות שההורים תרחו בהן כדי לפרנס איכשהו את בני משפחתנו. כיוון שרוב בתי החרושת נסגרו ובחנויות עזה על מלאי הסחורות, עלתה וגברה מיום ליום תעשיית מוצרים שונים בממדים ביתיים ומצומצמים. וכך, התחלנו במטבחון דירתנו הקטנטונת לאפות רקיקים ודובשניות, לבשל ריבה, לרקוח דבש מלאכותי וכדומה. אמא הכינה מחומרי הגלם את המוצרים להרתחה, אני עמדתי במשך שעות רצופות ליד הקיריים, ואבא עסק במחירת סחורתנו בחנויות קטנות בעיר. ביום מוצלח עלה בידיו לקבל עד 10 הזמנות של 2-3 קילוגרמים כל אחת, תעשייה גדולה. ואז הסתרר בבית מצב רוח מצוין, והעבודה נמשכה במלוא הקיטור. משנעלם הסוכר בכל העיר, נסגר בית החרושת שלנו. בדיוק נזדמנה לידינו, במחיר זול יחסית, מכונת תפירה משומשת לרקימה רשתית, שהייתה אז באופנה. תלינו שלט, והמפעל החל בתוצרתו. הדירה נתמלאה בהזמנות. ימים שלמים רחנתי מעל המכונה, עד שהיא החלה לפתע במעשה גם חנות, ולבסוף נתקלקלה לחלוטין. אי אפשר היה לתקנה מחמת המחסור בחלקי חילוף. התחלתי אז בהוראת השפה הרוסית בחדר, בית ספר דתי לבנים. לימדתי אותם בשעות הערב. לאחר יום שלם של לימודים, היו כבר הילדים עייפים, לא הצליחו להתרכז, לא שמעו בקולי, ובקושי עלה בידי להשתלט עליהם. עבודה זו הייתה הקשה מכל אשר עשיתי בזמן ההוא. בסופה של תקופה זו נרשמתי לקורס מקוצר של 3 חודשים לאחיות, כפי שנהוג היה בשנות המלחמה, ולאחר גמר הקורס נתקבלתי כאחות בבתי ילדים, עבודה שהמשכתי בה בזמן לימודיי במכון לרפואה. גם הלימוד למחצה הזה לא נמשך זמן רב. גברו מעשי ההרס והחורבן שלאחר המלחמה, החלה מלחמת האזרחים, הקור והרעב, ובעקבותיהם הנורא מכל, הפרעות ביהודים. פרעות אלה היו מסוכנות ואיומות במיוחד בעיירות הקטנות ובכפרים, שבהם חיו אז יהודים רבים. אך גם בעיר גדולה כיקטרינוסלב, עורר המצב חרדה עמוקה. גרנו אז באחד מפרברי העיר, ובלילות היינו נתונים לסכנות תקיפותיהם של כנופיות שונות, ששדדו ורצחו אנשים חפים בכל אשר מצאו. מאורעות דמים אלה נמשכו מ-1918 ועד 1920. השלטונות נתחלפו לסירוגין כתמונות בסרט קולנוע. שכבנו לישון בלי לדעת מי ישלוט בעיר ביום המחרת. האם המאה הזאבית של הגנרל שקורה, ואולי ההיידמקים של פטלורה, או הלבנים, יחידות דניאקין, או צבא מחנו. בנוסף לאדומים ולהלבנים היו גם ירוקים, הם גדודי הפרטיזנים של העיקרים שלחמו בלבנים. רווח והצלה ראינו אנו, היהודים, בעיקר מצד הצבא האדום, שעלה כבר בידיו לדחוק מעירנו את רגלי הכנופיות למיניהן, אשר השתלטו בזו אחר זו על הרי אוקראינה. אם זיכרוני אינו מטעה אותי, התחלפו השלטונות בעיר מגורנו במשך 1.5 שנים 17 פעם. הסבל החמור והמסוכן ביותר מידי אנשי הכנופיות נפל בחלקם של היהודים. איומים במיוחד היו הלילות. במשך חודשים רבים ישנה האוכלוסייה היהודית של פרברי הערים תחת כיפת השמיים, בחצרות שאליהן הוצאו כל ערב מתוך הבתים מזרנים, מצעי קש, סמיכות. לשם התגוננות התאחדו החצרות ברובעים מסוימים. הכינו פתחים ומעברים בתוך הגדרות שהפרידו בין חצר לחצר. נקבעו תורנים לשמירה, אם כי לא היה בידיהם נשק כלשהו, פרט למקלות, אבנים, אלות. מיד אם ישמע מרחוק שעתת פרסות הסוסים, פרצה כל האוכלוסייה היהודית הפזורה בחצרות, זקן כצעיר, בצעקות קולניות. זעקה זו הייתה מתגלגלת ועוברת בהרף עין מחצר לחצר, ואחר כך מרובע לרובה, עד שנתמזגה והפכה יללה מחרידה, שכאילו העפילה אל לב השמיים. ולא פעם קרה שהקוזקים, מפחד של התנגדות יהודית ועוד יותר של אנשי המיליציה, שהייתה מופיעה לעתים נדירות, נסוגו והסתלקו להם. אולם לא תמיד התרחשו ניסים כאלה, ואז היו מקרי רצח, ובעיקר מעשי שוד. מחוסר ידיעה ברורה בשעות הבוקר המוקדמות מי כבש את העיר, היה בדרך כלל מישהו מאיתנו יוצא לסיור תצפית. עם בואו של שלטון חדש בעיר, היו כל פעם מופיעות מודעות חדשות על גבי הגדרות. פקודה מספר אחת, ואחרי כותרת זו, שורה של הוראות עם חתימת מנהיגו של הכוח הכובש. בת כמחנו, גנרל שקורו וכיוצא באלה. עם כל מקרה של חילופי השלטון, היה נסגר המכון לרפואה. אם נשאר הכובש החדש פרק זמן ממושך יותר, ונדמה היה שהמצב מתייצב, קם שוב המכון לתחייה והלימודים נתחדשו. אך מה ערך היה ללימודים אלה? הריאקטיבים במעבדות, מכשירי ההפעלה הכימית, נמצאו קפואים. הפרופסורים היו באים לשיעורים עם סלסילות, שבהם ניטלטלו כמה תפוחי אדמה רקובים, שנרכשו לאחר עמידה ממושכת בתור, וכולי וכולי. תקופה מסוימת בימי החורף נאלצתי להפסיק את לימודיי מסיבה פשוטה מאוד. לא היה לי מעיל ולבוש חם נוסף. בחוץ שלט הקור העז של חודש פברואר. באחד הלילות פרצו לדירתנו שודדים, שגם תורם הגיע לפעול. נטלו איתם את כל בגדינו והשאירונו במצב של עירום ועריה. מידת היושר מחייבת להודות שבין השודדים נתגלה בן אדם אנושי. כאשר נארזו בצרורות גדולים כל מלבושנו, עם הלבנים, הקרים וכל אשר היה לנו בבית, ניגשו הגזלנים גם למיטת אחותי שהייתה אז חולה בטיפוס. התחננתי לפניהם, למען השם, היא חולה אנושה. ואז ניגש אותו שודד אנושי אל אחותי, הצמיד אל רקתה את אקדוחו, ואמר, חולה, אל תתרגשי. כפי ששכבה במיטתה בלי בגדים, כך נשארה כל ימות החורף, בקוטונת אחת לאורה. תמונה טיפוסית באותם זמנים, במיוחד בשעות הערב, אנשים לבנים ממהרים לרוץ על פני השלג. היו אלה אנשים ששודדים הפשיטו אותם עד ללבניהם. לא היו עצים להסקה, ובני אדם שרפו בתנוריהם כל מה שנפל לידיהם, גם רעיתים וכלי בית. התחילו לשרוף את הגדרות, והבתים נשארו בודדים במערומיהם, כאילו נעלמו החצרות, הרחובות. אנשים שגרו בבית השכן, בקומה השנייה, לא יכלו בבוקר נהדר אחד לצאת מפתח ביתם. הסתבר שבמשך הלילה שרף מישהו את מדרגות העץ החיצוניות של בניין מגוריהם. אלה הם קטעי זיכרונות ותמונות שנחרטו בזיכרוני מאותם זמנים חסרי מנוחה. כנזכר לעיל עבדתי אז, בנוסף ללימודיי, בתפקיד של אחות בבתי ילדים. בית היתומים שעבדתי וגם גרתי בו היה במרחק של 4 קילומטרים מהעיר, ממוקם בגן גדול. מוסד זה היה קיים עוד מימי הצער. בבניין לבנים גדול סודר בית הילדים, ובעומקו של הגן, בצריף עץ מחולק לחדרונים אחדים, סידרנו את בית החולים, בו עסקתי לבד בריפוי הילדים שנפלו למשכב, מאחר שבאותם ימי הפיכות וסכנות בדרכים הפסיקו הרופאים להגיע אלינו. היה ברשותי מדריך לחובשים, ספר גדול וארוך כהלכה, ואני ריפאתי את הילדים בעזרתו ולפי הבנתי האישית. רבים היו חולי הטיפוס. אספקת האוכל לדרי בית הילדים נצטמצמה מיום ליום, ובימי הקרבות וההפיכות נפסקה כליל. הילדים היו סופרים את האפונים במים הדלוחים שהוגשו להם כמרק. בדרך כלל הם היו חופרים באדמת השדות הסמוכים או במרתפים בחיפושיהם אחר שורשים רקובים. המבוגרים ביניהם החזיקו איכשהו מעמד, אבל הפעוטים היו בבית הילדים זעתותים מגיל 3-4, נדלדלו והחלו מתים בזה אחר זה. לפתע פתאום הייתה אצלה מתפתחת תפיחת הגוף מרעב, הופיע שלשול עם דם, הכרתם נתשתשה, ולאחר כל זה בא המוות. היו שסבלו זמן רב. אני זוכרת כיצד הילדים, שלא ידעו עדיין לדבר כראוי, התחננו לפניי. אגות, אחות, עזלי, עזרי לי. אני לא לוצא, רוצה, למות. כיצד לעזור להם? לא מצאתי לי מקום מנוחה, עד שהחלטתי ללכת העירה ולחפש עזרה. לבשתי את מדי האחות שלי, מטפחת הראש השחורה עם השוליים הלבנים, כדוגמת הנזירות, צלב אדום על המצח, ויצאתי לדרך. רעמי ירי תותחים נשמעו מצד העיר. מדי פעם חלפו מעל לראשי בשריקה כדורי רובים. התפוצץ פגז בערימו אל על תל של אבק ואבנים. הייתי משתתחת על האדמה לאחר ההתפוצצות. לאורך הדרך, מוטלות היו פה ושם גוויות, והכלבים הרעבים קראו אותן לגזרים. התחרטתי על שיצאתי לדרך מסוכנת כזו, אלא שלא פחות מסוכן היה לחזור אתה לבית הילדים. איכשהו הצלחתי להסתרך עד לעיבורי העיר. ברחובות לא ראיתי אף נפש חיה. השערים והדלתות היו מוגפים על בריח, התריסים היו סגורים. פגשתי שני חיילים ושאלתי אותם, היכן נמצאת מחלקת ההספקה? שמעתי על קיומה של מחלקה כזאת. הם הצביעו על בניין גדול, שסביבו הוצבו תותחים. הראיתי את האישור ממקום עבודתי, והשומרים הרשו לי להיכנס. נכנסתי לחדר מרווח ומלא אשן סיגריות, שבו הצטופפו גברים רבים, כולם לבושי אדרות ירוקות, עם צברונים כשל מעילי נשים. צוואריהם עטופים בסודרים, ידיהם נתונות בידוניות, עגילים באוזניהם וטבעות על אצבעותיהם. פניתי לאחד מהם וסיפרתי לו במה העניין. הילדים בבית היתומים מתים מרעב. הבו עזרה. כמה מהאנשים אלה הצביעו על מפקדם. אולי אפילו היה זה בת כמחנו בכבודו ובעצמו, אינני יודעת. וזה נתן מיד הוראה, להוציא פקודת הספקה. וכך סיפקו לי, כמו ליחידה צבאית, 20 קילוגרם בשר, שני שקי סוכר, קמח, נקניק, חמאה ועוד ועוד. כבר אינני זוכרת, כמובן, את כל שניתן לי, אך העיקר, לחם. לחם. כל זה בא להם מן הגזל והביזה, ולא היה להם חבל על כך. נאמר לי על מקום המחסנים, אולם לא ידעתי כיצד אוכל לקחת לבדי את כל המצרכים, והייתה זו כבר שעת בין השמשות. הדרך בחזרה לבית הילדים הייתה איומה. גברו סביבי מתחי האש וההתפוצצויות. האנשים הבודדים שפגשתי בדרכי שאלו אותי אם יודעת אני בשלטונות של מי שרויה העיר. כלב קרח וצנום נסחב אחריי לאורך כל הדרך, ונדמה היה לי שהנה הנה התפתה להנות מהבשר הטרי של גופי. מדי פעם נאלצתי ליפול על האדמה. הייתי אז נחושה בדעתי לא ללכת פעם שנייה העירה. זה היה מעל לכוחותיי. אבל כאשר חזרתי לבית הילדים ולשוכניו הקטנים נודע על קבלת ההספקה, פתחו כולם, ובמיוחד הגדולים ביניהם, בצעקות. אחות, נלך! אחות, נלך! נאספו כל הסקים שנמצאו בבית, כל הסלים ועגלות היד, ולמחרת היום יצאנו עם שחר לדרך. שקט יחסי שרר בדרך עצמה, אך בהיכנסנו העירה נקלענו לעיצומו של קרב. למחסן הגענו בזחילה על ארבעתנו. שם העמיסו לנו את המצרכים בחיפזון, ואף נתנו יותר מהכתוב בפקודה. התותחים מסביב למחסן ירו בלי הרף מתחי אש מחרישי אוזניים, ובליוויים יצאנו עם מטעננו הכבד מהעיר אל בית הילדים. קשה לתאר את ההתרגשות הסוערת שבה קיבלו אותנו הילדים המורבים. הגיע מיד גם צוות עובדי הבית עם המנהלת בראשו. הייתי היהודייה היחידה בין כל העובדים, והרגשתי לא הייתה נוחה כלל וכלל. פחדתי במיוחד מפני המנהלת. היא הייתה אישה רעת לב, ובנוסף, גם אנטישמית מובהקת. הילדים לא אהבוה, והדביקו לה את הכינוי כלבה. משהבאנו שפע עצום כזה של מצרכי אוכל לבית הילדים, הפכתי להיות הדמות המרכזית במוסד. אלא שזה לא ארך זמן רב. כל המשלוח נמסר כמובן לצורכי כל הבית. השארתי לצורכי המרפאה רק את הצנצנות עם החלב המרוכז וצנימים לחולי השלשול. לאחר זמן מה כבשו האדומים את העיר, והפעם נמשך שלטונם זמן ממושך. אספקת מצרכי האוכל השתפרה קצת, הילדים התאוששו כמעט, והרגשתי כי יהודיה הייתה שקטה ובטוחה יותר. שוב נדחדשו הלימודים במכון, ונראה היה שהחיים הסתדרו בקרוב לחלוטין. אבל זה רק נראה היה. לתדהמתנו שוב נשמעו יריות, רעמו פגזים ומתחי מקלעים, והשכם ממלות השמש ראינו בחלונות את נסיגתו של הצבא האדום. ברפש הדליל של הדרך הסתווית הסתרחו שורות לאין קץ של החיילים בסגיניהם הארוכים ובחובעי אוזניות. לסירוגין פילסו להם דרך בין שורות חיל הרגלים, כלי רכב קלים, מטבחי שדה, תותחים ושוב אנשים, אנשים. אולם הייתה זו נסיגה חלקית וזמנית. לאחר זמן קצר חזרו הבולשוויקים בכוחות מתוגברים והדפו סופית את הלבנים. משפחתנו עברה לאחר זמן מה מיקטרינוסלב לחרקוב. שם הספקתי ללמוד בפקולטה הרפואית של האוניברסיטה, תוך כדי עבודה כאחות בטיפת חלב. בשלהי 1921 חזרתי לליטא יחד עם כל בני משפחתי, שמצבה החומרי היה בכל רע. לא עלה בדעתי להמשיך בלימודיי, כי עיקר הדאגה היה ללחם חוק לבני ביתנו. כבת בחורה במשפחה חשתי בכל ישותי בחומרת המצב. במה לא עסקתי בזו השנה הראשונה בליטא? נתתי שיעורים פרטיים במתמטיקה ובפיזיקה, עזרתי זמן מה באיזה משרד, ובראש ובראשונה קיבלתי הזמנות להגדלת צילומים. מצילומים קטנטנים הייתי מציירת בעיפרון דיוקנאות מוגדלים. נתקבל דמיון ניכר בין הצילום לבין מעשה ידיי, אבל הייתה זו עבודת נמלים מפרכת. ולפתע, קרן אור, נודע לי כי בקובנה נפתח מוסד עוזה, חברה לשמירת בריאות היהודים. ולאחר שהרהבתי עוז, פניתי למשרד החברה, בהצטיידי באישורי עבודתי בבתי הילדים של יקטרינוסלב, נתקבלתי ללא קשיים כלשהם לעבודת אחות בבית הספר. הייתי מאושרת. נעים היה לעבוד עם צוות המוסד, שבראשו עמד דוקטור בלודג'. כיוון שהלימודים בבתי הספר התנהלו ב2-3 משמרות, מחוסר חמור במבנים, יכולתי בנוסף לעבודתי גם להמשיך בלימודיי. האוניברסיטה הליטאית הייתה אז בראשית כינונה, והלימודים בפקולטה הרפואית לא התנהלו עדיין כסדרם, מחמת מחסור במרצים. ההרצאות הוקראו בשפה הליטאית, ותחילה לא הבנתי מהן אף מילה. בעבודתי עזרה לי גם נטייתי לציור. חברת עוזה עסקה בפעולת הסברה תברואתית, ונזדקקה לכרזות ותרשימים. בערבים הייתי מציירת אותם, ובשעות הבוקר הצלחתי לחטוף שעה קלה להצצה בפקולטה. במשך זמן ממושך הייתי אורחת נדירה בשיעורי הרפואה. קרה לי שבאתי למבחן לפרופסור למחלות אור, והוא סירב לקבלני, מאחר שלא ראה אותי אף פעם בשיעוריו. רק לאחר שבחן את ידיעותיי, קיבל את עבודת המבחן שלי. אגב, לאחר שסיימתי חוק לימודיי באוניברסיטה, נתקבלה לעבודה באוזה אחותי הצעירה, אמא, שלמדה אף היא אותה העת בפקולטה הרפואית. במראיתה כל כך דמתה לי, ובבואה לראשונה לביקור בבית הספר, שאלו אותה הילדים, אחות, האם את אחות של האחות שלנו? גם אחותי הייתה רופאת ילדים לאחר גמר לימודיה. אנשים העריכו מיד את גישתה לילדים, חוש ההומור שלה ורגישותה, והיא נתקבלה באהדה על ידי קהל ההורים. מה רבה התועלת שעשויה הייתה להביא לבני אדם. כשאר בני משפחתנו המסועפת, היא נספתה בגטו קובנה, שמשם הצלחתי רק אני ושלוש בנותיי להינצל בנס.